לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך. השבוע אנחנו נעשה משהו חדש. קיבלתי הערות מאנשים ואנחנו נתחיל את זה. אנחנו עכשיו מוצאי שבת פרשת תולדות. אנחנו לא נדבר על מה קראנו בשבת בבית הכנסת, אלא מה נקרא בשבוע הבא, בשבת הבאה מה נקרא. למה החלטתי לעשות את זה? אני לא שרירותי לי יותר נוח תמיד לראות בשבת את הפרשה ומיד במוצאי שבת לספר עליה. זה הכי כיף. אבל אנשים מתלוננים. אמרו, הרב, כשאתה דיברת ביום שישי על הפרשה, אני ישבתי עם עת ונייר, ורשמתי את כל מה שאתה אומר, הנה יש לי מה להגיד בשולחן של שבת, אחר כך אם אני הולך לשולם זוכר, יש לי מה לדבר, מחרת בבית הכנסת, בקיצור, יש, מעניין. פתאום, אתה מדבר במוצאי שבת על הפרשה שהייתה, האם כבוד הרב, האם זה לא אתרוגים אחרי סוכות? קשה להגיד על פרשת השבוע, שרק עכשיו, לפני 5 דקות עברה, להגיד על זה אתרוגים אחרי סוכות, אבל מבחינת אקטואליה, מה אנחנו צריכים, יש לי מחרת ברית, ואני רוצה להגיד איזה דרשה, משהו, אני רוצה לחבר את זה לפרשה, לא נעים לקום לפני הציבור, להגיד, רבותיי, בשבוע שעבר קראנו בתורה ככה וככה וככה, די. עבר זמנו, בטל קורבנו. אנא ממך, רבנו, תתחיל את השבוע הבא. אז קשה לי, כי אני צריך עכשיו כל שבוע להכין גם מה להגיד השבוע וגם מה להגיד בשבוע הבא, אבל מה לא עושים למען כאלה מאזינים מקסימים? אנחנו עכשיו מדלגים, לא מדלגים, שכחנו, היום היה פרשת תולדות. והנה אנחנו כבר וייצא יעקב מבאר שבע. וואו. שבוע שעבר אנחנו דיברנו גם על אברהם, תיקן תפילת שחרית, גם על יצחק, שתיקן תפילת מנחה, והנה השבוע רבותיי יעקב מתקן תפילת ערבית, ואני רוצה לרענן לכם את הזיכרון. דיברנו על כך שתפילה זה לא משהו אוטומט, לוחצים על כפתור, יש לוח זמנים, שעון, עכשיו מתפללים. נכון, זה מה שאנחנו צריכים לעשות ערב, הבוקר וצהריים. ערב, הבוקר וצהריים אנחנו צריכים להתפלל, אבל התפילה צריכה לבוא ממשהו כזה ספונטני, מהעומק של העומק. זה לא שאם אין לנו מוזה להתפלל, אז אנחנו פטורים. לא, 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 לא. אבל אם אנחנו נהיה מספיק חכמים להיכנס ולהכניס את עצמנו למוזה, אז אנחנו נוכל לעשות תפילה באמת, באמת, באמת איכותית, ורבותיי, לא רק איכותית, אלא גם סבבית. ואז פתאום התפילה לא תהיה כזו משהו מוכרחים, צריך, אלא, היא לא תהיה מעמסה, היא לא תהיה עול. היא לא תהיה, היא תהיה זורמת. וואו, הלוואי עוד חצי שעה. לפעמים אתם יודעים מתי זה קורה בדרך כלל, כשהתפילה היא נורא חזקה. אפילו במוצאי יום כיפור, ציבור רעב, יש אנשים שבאמת פיקוח נפש, עוד חצי שעה לצום, אוי ואבוי, הם ימותו חס ושלום, לא מדבר. אבל אנשים בריאים, נורמליים, כשהחזן הוא באמת, באמת עוצמתי, החזן של נעילה, ככה עושה את זה יפה וטוב, הרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד אנשים לא אכפת להם שיום כיפור יימשך עוד שעה. מה קרה? בערב יום כיפור, כשנכנס היום כיפור, הסתכלת על השעון, וואו, עוד 26 שעות, זה מלא זמן, מלא זמן להיות בבית הכנסת. אבל איך שהגיע יום כיפור בצהריים, כבר מנחה, אתה פתאום מתחיל לרחף, אתה כתוב שביום כיפור אנחנו מלאכים, נכון? אתה פתאום, מה קרה? מה קרה? מה קרה? אז יכול להיות שקצת דאחו כל האשנים של האוכל, אנחנו נהיינו באמת רוחנים, אבל יש מושג שנקרא, אחר המעשים נמשכים הלבבות, לא? הגרז'ניקים קוראים לזה להדליק בדחיפה. התפללנו טוב, יש חזן טוב, אז זה נחמד. אוקיי. בכל אופן, מכל מה שאני רוצה כאן להגיע, זה בסך הכל למסקנה אחת קטנטנה, פשוטה וברורה. להתפלל צריך איזשהו, צריכה איזושהי סיבה. למה? למה אני מתפלל? לכבוד מה? מה קורה? אז אברהם אבינו הייתה לו סיבה, הוא ראה את כילוי הרשעה. ליצחק הייתה לו סיבה, אמרנו, הולכים עכשיו לחפש, לא, אישה, בת בריתך, ברית לכל החיים. לבנות את בית השם, לבנות את בית ישראל. צריך את השותפה הכי 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 עוצמתית שיכולה להיות בעולם. יצחק מתפלל על זה, והקדוש ברוך הוא שמע את התפילה, ולמי שזוכר משבוע שעבר, לא רק שהשם שמע את התפילה, אלא הוא שמע את התפילה לפני שהיא נתבקשה. והנה רבותיי, אנחנו מגלים את זה עוד פעם אצל יעקב. יעקב אבינו ביקש להמשיך, הוא עבר ליד הר המוריה, איך קוראים לזה בעברית שלנו היום? הוא לא אחז שזה הר המוריה. לא, בסדר, אולי הוא כן ידע קצת גיאוגרפיה והיסטוריה, אבל הוא ידע, אברהם אבינו הקריב את יצחק בנו, כלומר את אבא שלו, פה על המקום הזה, אבל בסדר, עבר, מקום ארכיאולוגי יפה, אתה לו מצלמה בכיס, צילם את המקום, לא, בקיצור, מה זה חשוב, המשיך הלאה. קדוש ברוך הוא אומר, ואז אחרי שהוא עבר, הוא אומר, עברתי בכזה מקום, הוא תחיל ככה התחיל לשחזר, איפה הייתי, מה עשיתי היום לפנות ערב כבר? רגע, 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 גם בהר המוריה הייתי, לא? אז מה עשיתי שם בדיוק? אכלתי שם שני תפוחי עץ, בננה, לגמתי מים והמשכתי. זה מה שהלכת לעשות בבית המקדש? אני חוזר. כיוון דייב דעת למהדר, כך אומרת הגברה, רשי מביא את זה, כיוון שהוא נתן את דעתו לחזור, קפצה לו הדרך. מה זה קפצה לו הדרך? אנחנו יודעים, בדרך כלל קפיצת הדרך זה נקרא שאליעזר היה בהתחלה בבאר שבע. זה מה שקראנו לפני שבועיים כשאברהם שלח אותו להביא אישה ליצחק. אליעזר היה בבאר שבע. הוא היה צריך להגיע לחרן. איפה זה חרן? בטורקיה. אז הוא רק יצא מחדרה ופשיט! הוא קפץ כאילו באוויר, כאילו עם טיל, כאילו עם מטוס, כאילו עם גומי, כאילו עם מה שאתם רוצים. והוא היה חרן. מה זה קפיצת הדרך? זה נושא ארוך, נושא מעניין. אם זה הולך יותר מהר, אם הארץ מתכווצת מתחתיו, או שהוא גמר להיות כאן ונהיה שם באותה אלפית השנייה, הכל מקובל כדי להציג. ועוד יש לו אימר, ועוד יש לו אימר, ועוד יש לו אימר, ועוד יש לו אימר. אבל קפיצת הדרך של השבוע היא שונה מכל קפיצות הדרך שהיו עד היום. קפיצת הדרך של 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 השבוע כתוב, אני אקריא לכם בפנים, ויפגע במקום, לא הזכיר הכתוב באיזה מקום, אלא המקום הנזכר, ויפגע כמו פגע, כי בא השמש, היה לה לכתוב ויבוא השמש. אני מכיר את רשי, קפצה שקעה לו השמש בעונתה, איפה זה, מה יהיה כאן, מה יהיה? הנה כאן, בבקשה. ויפגע כמו הוא פגע ביריחו פגע. והוא ללמדנו שתיקן תפילת ערבית, ושינה כתוב ולא כתב והתפלל, ללמדך שקפצה לו הדרך, כמו שמפורש בפרק גיד הנשה. אז זה לא רשי כאן, אני לא זוכר איפה הרשי הזה, בכל אופן יש איזשהו מקום שרשי אומר שהר המוריה הגיע אל יעקב. לא יעקב הגיע להר המוריה, אלא הר המוריה הגיע אל יעקב. זה נורא חשוב לזכור את זה, שכשאנחנו נמצאים ורוצים להיות באיזשהו מקום, אז המקום הזה נמצא, אם לא פיזי, אז לפחות בלב. יש לכך המון 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 דוגמאות, אבל אני רוצה להגיע אל הקטע הכי חשוב שיש לנו כאן בנושא הזה. תקשיבו. יעקב רק נתן דעתו לחזור, קפצה לו הדרך. לקפוץ הדרך זה נקרא, קפיצת הדרך זה נקרא, שהקדוש ברוך הוא משנה לגמרי לגמרי את סדרי בראשית. למה הוא משנה את סדרי בראשית? כדי שיעקב יתפלל במקום שאבא שלו נעקד, במקום של עקדת יצחק. רגע, 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 ריבונו של עולם, לפני 3 שעות יעקב היה פה. ישב כאן אפילו, רק אחר כך הוא התעורר, רגע, הייתי כאן ולא התפללתי, אני חוזר. אז הקדוש ברוך הוא עשה לו את כל להקפיץ את הדרך, זה לא נקרא להקפיץ זוג נעליים, להקפיץ אני יודע מה, איזה טלפון. להקפיץ את הר המוריה, הר הכרמל. הר המוריה, זה כל הרי ירושלים, מיריחו עד בית שמש. איפה יותר? את כל זה, מה פתאום? עד, לא יודע, עד לוד. כל הקטע הזה, כל הטריליארדים טונות של אפר, נוסעים לחרן, ויעקב אבינו משתחווה שם עליהם. מה קורה כאן? מה זה? למה לא יותר פשוט, כשיעקב נמצא כבר בין כובחו בהר המוריה, לפני 3 שעות, תן לו איזו תזכורת קטנה בתוך האוזן, זבוב קטן יזמזם לו, ינקלה, זה מקום קדוש. וואו! וואו, באמת, מקום קדוש, אני מתפלל כד, אני מיד, אני רץ למקווה, הולך, לוקח גרט, לוקח אבנט, לוקח זה, ועושה כאן איזה אבוידו. לא, זה לא קרה. יעקב ישב אדיש, העולם נשאר אדיש. יעקב התעורר טיפ, 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 טיפה לעשות פסיעה קטנטנטנה קדימה, פתאום נעו עמות הסיפים, ארץ ישראל מתקדמת, הכל מתכווץ, הכל... מה קרה? הוא עשה, יעקב אבינו עשה התערותה דלטטה. התערות מלמטה, התעוררות קטנה מלמטה. התעוררות קטנה מלמטה הניע את כל עמות הסיפים מלמעלה. יעקב נדרש ממנו רק פסיק, תזיז טיפה, תזיז אצבע, תזיז מחשבה, זה הכל. ואז, אתם יודעים מה פוש, לקחת את כל ארץ ישראל ולהעביר אותה, לקפל אותה, ולהעביר אותה לחרן, לא יודע עד איפה הוא יספיק להגיע, ולהחזיר אותה, אני לא... לא יודע איך שזה קרה, לא, אין לי הסבר. זה לא 100 מיליארד טרקטורים, קומביינים, דחפורים שיכולים לעשות את זה. זה משהו שהוא בלתי אפשרי בדרך הטבע. זה משהו שכאילו לברוא את העולם מחדש. והרבה, הרבה, הרבה יותר קל להכניס ניצוץ קטן של מחשבה בלב של יעקב. אתה נמצא כאן, תן איזה תפילה חמה, חסידית, טובה כזו, אמיתית. לא. מה שאתה לא עושה לבד, הקדוש ברוך הוא לא יעשה בשבילך. רבותיי, אנחנו צריכים לזכור את זה לאורך כל החיים. יש לי כל כך הרבה דוגמאות לכך, שאם הייתי משגיח באיזה ישיבה, הייתי עכשיו מתחיל למנות לבחורים את כל איפה צריך להתחיל לזוז. אני רוצה לא לעשות את זה כמו משגיח, אלא לעשות את זה בכזה מין כיף כזה. בואו נתחיל לראות מה אנחנו יכולים לעשות. מראים למישהו, אתה רואה בניין של 100 קומות, שם למעלה, למעלה, בקומה 100, יש בית כנסת, תפילה, ויש שם אנשים, רוצים לשמוע שיעור, רוצים זה, גם יתנו לך מזכורת, יהיה לך שם טוב, יהיה לך נחמד. אתה מסתכל, 100 קומות, 100 קומות, בקריית ספר יש בית אחד של 8 קומות, ניסית לעלות עד למעלה, כמעט שהתייבשו לך הרגליים באמצע הדרך, 3 קומות הראשונות איכשהו, 5, 100 קומות, אני אעלה 100 קומות, חבל, מה אתם רוצים להרוג אותי בקומה 50? תהרגו אותי עכשיו. מותק שלי, אתה רק נכנס ללובי, לא פותח את הדלתות, הן נפתחות לבד כשאתה נכנס. מיד אחרי הלובי יש שתי מדרגות קטנות יפות עם שטיח, קצרות, נמוכות, רחבות, שטיח רחב. כבר אתה בלובי מרגיש ריח נעים, אווירה נעימה, מוזיקת רקע, ממש הכל יפה, הכל נחמד, פרחים. ממול בלובי יש שורה של מעליות. אתה לוחץ על כפתור מספר 100, מגיעה מעלית, הדלתות נפתחות, אתה נכנס, וזה לא מעליות שיש לנו היום פה, שנוסע עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, אלא אתה רואה על הצג שהן קופצות ב-10, 10, 20, 30, מה לא, מה זה, איך זה קרה כאן? אני לא הרגשתי בכלל. יש שיטה חדשה, אני אלמד לך פעם אחרת, וקום, זה הולך עם שאיבה. תכלס, לא עברו 7 שניות ואתה בקומה 100. מה עשית בשביל להגיע לקומה 100? לא עמדת בחוץ ואמרת, אני? קומה 100? איך, מה פתאום, איפה? לא עשית את זה, אלא מה? בוא, נתחיל. הלכת, רצית, התקרבת לדלתות, הן נפתחו. התקרבת למעלית, הדלת נפתחה. לא עשית כלום, הכל בכיף. ועוד אפילו היה כזה מוזיקה נעימה, פאפאנג. כשלחצת על הכפתור, רבותיי, כל החיים הם ככה. אתה רואה, משנה ברורה הלכות שבת. וואי, 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 זה של גאונים. גאונים יודעים הלכות שבת, נכון? ומותק שלי, מי אמר שאנחנו לא גאונים? מי אמר שצריך להיות גאון? שתי הלכות, אתה יודע לקרוא? שתי הלכות, זהו, זהו, לא שלוש, לא שלוש, רק שתי הלכות. זהו. מה תעשה בסעודת שבת הבאה? שתי הלכות. זהו, לא שלוש, רק שתיים, רק שתיים, רק שתיים. יש 52 שבתות, יש 3 סעודות בשבת, 52 כפול 3 זה 150, שתי הלכות זה 300 הלכות בשנה. ככה, בלקרוא, עד שהם רק מתקרר, קראת אותם. ואחר כך החבר'ה מתווכחים, זה כן נכון, לא נכון, מה כתוב כאן, למה אמרנו ככה, חשבנו ככה, האם כולם מסכימים עם זה, מה כתוב בשמירת שבת כלחתה, והרב עובדיה, בוא נראה. בקיצור, פתאום כבר נהיה אקשן, כבר נהיה מעניין, אתה פתאום בשולחן של שבת, כבר לא מדברים פוליטיקה, כבר יש על מה לדבר. לא, מה הוא אמר, ומה הוא לא אמר, וכמה הוא אמר, ומה היה, בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל רבותיי, כפתורים כאלה יש לנו על כל צעד ושעל. אנחנו רק צריכים, יש כזה משל, נדמה לי שהוא כתוב בספר קו הישר. ואם הוא לא כתוב בקו הישר, אז הוא כתוב בספר אחר, אבל אני זוכר שהחפץ חיים מצטט אותו באחד המאמרים. אומר שפעם היה גיבור חיל, שהמלך שלח אותו למלחמה. והגיבור חיל הגיע למלחמה, והוא קיבל פיק ברכיים. למה? כי הוא היה לבד, והוא ראה מסביבו אויבים עם נשק, והוא היה לבד בלי נשק. אז הוא לא ניסה בכלל להתמודד. מה, אתה השתגעת? אתה יכול עם אגרוף להילחם נגד מישהו שיש לו חרב? לא מנסה בכלל. הרים ידיים, נכנע. בקיצור, אחרי שעשו פדיון שבועים, הביאו אותו כבר, שילמו עבור הרבה כסף, בכל אופן גיבור, המלך צריך אותו, שאל אותו המלך, תגיד לי, למה לא ניסית להתמודד? אומר לו, כבוד המלך, לא ראית מה שיש מסביבי? אומר לו המלך, אתה לא ראית. קצת יותר מאחורי הגדודים האלה שבאו להתנפל עליך, היה את הגדודים שלי. הגדודים שלי היו גם עם נשק יותר משוכלל, גם כמות יותר גדולה של אנשים, וגם כולם יותר חזקים. אתה היית צריך לא להתייאש, רק להתחיל, להרים את האגרוף, לתת מכה ראשונה אחת. פתאום היה מגיע תסגבורת מכאן, תגבורת משם, ככה מספר החפץ חיים, וכמובן שהוא לא מתכוון למשל, הוא מתכוון לנמשל. רבותיי, היצר הרע הרבה יותר חזק ממני. ואל תחשבו שאני אומר את זה בגלל שאני ענב גדול, ענב מופלג. אל תחשבו שהיצר הרע שלי הוא כמו אכבר, אבל אני עוד יותר אכבר קטן. לא. אני, מה שאני. והיצר הרע, כך אומרת הגמרא במסכת שבת, היצר הרע הוא מלאך. אתה בעל גייבה שכמוך מנסה להשלות את עצמך שתילחם במלאכים? לא מנסה בכלל. המסופר בתנך שיהושע בן נון ישב, היה מסמיד, כולם הלכו לישון, והוא ישב לאור הירח עם סטנדר, והוא התחיל ללמוד תורה באמצע הלילה, פתאום צל כבד נפל עליו. מה זה צל כבד? היה משהו, איש אחד גדול, אני חושב אולי כמו אוטובוס בעמידה. אוטובוס עומד. איש כזה גדול. וחרבו שלופה בידו. אם זה איש כמו אוטובוס, אז החרב שלו הייתה כמו צינור שש צול. אורך 3 מטר. כזו חרב יכולים להקות רגליים של בית של 8 קומות ולהשכיב את הבית הזה. משהו, בקיצור, אני לא יודע איך לתאר מלאך. איש ניצב, והנה איש ניצב לב וחרבו שלופה בידו. יהושע לא התבלבל, לא התרגש, לא אמר אימא לאימא לאימא לאימא, לא הרים דגל לבן. שאל אותו, עלינו אתה אם לצרנו? הוא אומר, אתה באתי, לא חשוב. בכל אופן, זה מלאך. מלאך. אני אנסה להילחם במלאך, זה מלאך קטן שהגיע אל יהושע. יש מלאכים, הגמרא מסכת חגיגה מתארת, יש מלאכים שמלאכים בשמיים, שמהקצה של הרגל למטה בתחתית איפשהו דורך, עד הציפורן של הרגל, זה מהלך 500 שנים. 500 שנים זה נקרא יומם ולילה, שבת ויום כיפור, ללכת, 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 ללכת. מהציפור עד הקרסול זה עוד פעם 500 שנים. מהקרסול עד הברך זה עוד פעם 500 שנים. מהברך עד אגן הירחיים עד הזה, בקיצור, מדובר על מלאכים שהם טריליארדים, טריליונים, קילומטרים. כל מלאך כזה עם האצבע שלו יכול לחסות את כדור הארץ, ככה. כמו שאנחנו מחסים גרעין של סומסום. אז אם היצר הרע הוא מלאך, תגיד לי, נראה לך שאני יכול לנצח אותו? נראה לך שאני יכול לנסות לנצח אותו? מה רוצים ממני? תן לי איש כערכי, אני אלך בלהוריד אותו, הוא יוריד אותי, אני יוריד אותו, ננסה להילחם. אבל אני לא יכול להילחם במלאכים. כך שואלים חז"ל, הגמרא מסכת קידושין, ואומרים ככה, שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, למי שרוצה להתמודד, אין יכול לו. אבל הקדוש ברוך הוא כן עוזר. מה אנחנו צריכים? לרצות להתמודד. למה אתה מרים ידיים? מה אתה רואה ואומר, קיבלתי פיק ברכיים? אל תקבל פיק ברכיים. תעשה מה שאתה יכול. מכאן ואילך נפתחים שערים. יש לכך המון 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 דוגמאות, ואני בעצמי יש לי כמה דוגמאות, אבל רבותיי, במקום דוגמאות יותר היה כדאי לעלות כיתה. הלאה, נו תכלס, בסדר, רציתי, עשיתי, לאיפה הגעתי? מה יצא לי מעל הרצאות הזה? זה מה שאני רוצה לנתח יותר מאשר עם עוד דוגמה, ויש דוגמאות דרמטיות. בואו נראה מה קורה עם זה, עם מה שאני עשיתי. אני מתחיל ברשותכם עם משל. ילד קטן, חזר מהבית ספר, או שעוד לפני כן, לפני בית הספר, הוא חזר מהגן, והוא רואה שיש אור בסלון, והדלת סגורה. סקרן קטן, פותח מציץ, והוא רואה מפל לבנה, וכמה צלחות עם מוגת קרם יפה, ועוד כמה קערות עם סוכריות, ושקדים, ואגוזים. צריכים להגיע אורחים חשובים. הוא יודע שאחותו הגדולה מדברים את השידוכים, הוא כבר מבין, אחד ועוד אחד, בטח היום בערב יהיה אירוסין, יהיה כאן בקיצור. מתחיל ליבו להתרחב. בלי אומר ודברים, הוא מתגנב לתוך החדר, דוחף את הידיים שלו לתוך הקערה עם הסוכריות, והוא חופן, מלוך אופניים, ככה הצליח לתפוס ביד, זה 6-7 סוכריות. אמא קלטה שיאנקלה השובב שלה נכנס לסלון, נכנסת אחריו, תופסת אותו, יאנקלה, זה לא בשבילך, אורחים חשובים צריכים להגיע, צא החוצה. הוא לא כל כך רוצה, אז הוא נאחז ברגל של השולחן, מחזיק חזק, לא רוצה לצאת. אמא סוחבת אותו והוא מחזיק ברגל של השולחן. אז מה אמא עושה? בכוח פותחת לו את היד מהרגל של השולחן, ומשחררת אותו ולוקחת אותו החוצה. אין כזה דבר שאתה תאחז ברגל של השולחן במקום לא מתאים לך. את הטעות הזו של הילד שהוא נאחז ברגל של השולחן, עשה, מי זה לא היה, אבנר, יואב בן צרויה, שהוא נאחז בקרנות המזבח. יש פסוק שאומר שאם כהן הרג את הנפש, אז צריך להעניש אותו. אבל אם הוא באמצע העבודה, כהן עכשיו נמצא באמצע העבודה והורג את הנפש, אז כתוב בתורה, מעים מזבחי תיקחנו למות. אפילו אם הוא על המזבח. אומרים חזל, מעים מזבחי ולא מעל מזבחי. אם הוא עומד על המזבח באמצע הקורבן, מחכים שהוא יגמור. אבל אם הוא ליד המזבח, נאחז בקרנות המזבח, זה לא יעזור לו. ואחאב לא ידע את זה. לא אחאב, סליחה, יואב. לא ידע את זה, הוא נאחז בקרנות המזבח, והוא גם לא היה כהן, אז הוציאו אותו משם. דרך אגב, לעתיד לבוא, גם השר של עשיו, מי הוא, אני לא יודע, רשע גדול, השר של עשיו, זה השר של עשיו. גם הוא ירצה לנסות להינצל, כתוב של עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישחוט את היצר הרע. הכוונה לשר של עשיו, בין היתר גם, ישחט את היצר הרע, ואז הוא פתאום ויתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, ייתקע בשופר גדול, וזה מלחיץ אותו. זו סיבה דרך אגב שאנחנו תוקעים ומריעים, ותוקעים ומריעים, עושים בלגנים בתקיעת שופר כל מיני, כדי לערבב את השטן. כשהוא ישמע את התקיעת שופר, הוא יחשוב שזו התקיעת שופר של מלך המשיח, השופר הגדול. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים, אופה, הוא מפחד. מפחד, הוא רץ לירושלים לאחז בקרנות המזבח. וזה לא יעזור לו. מי בא מבצרה, חמוץ בגדים, זה לא יעזור לו. יוציא אותו משם. בכל אופן, אנחנו אוחזים עכשיו ביאנקלה השובב, שמחזיק ברגליים של השולחן, ואני אתן לכם הפסקה לפני שאני אספר לכם מה קרה בהמשך. אמא עוזבת בכוח את הידיים של ינקלה ומוציאה אותו החוצה. תוך כדי שהיא מחזיקה אותו בשתי ידיים, מוציאה אותו החוצה, היא רואה שהיד שלו, החופן, מלאה סוכריות. מה היא עושה? היא משאירה אותם. ינקלה, מותק, לקחת, לקחת, שתהיה בריא. זה לא היה בסדר שנכנסת, אבל בדיל ויעבור. גמרנו, די, שלך, תהיה בריא. וואי 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 מה שאמא עשתה עם ינקלה, רבותיי, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. מה שלקחנו, לקחנו, זה שלנו. מה שלקחנו, לקחנו, זה שלנו. זה קצת מתאים לרענן את הזיכרון. לפני בערך 3 חודשים, קצת פחות, היה לנו ערב ראש השנה. אחר כך היו 10 ימי תשובה. בעשרת ימי תשובה כתוב בהלכה, השולחן ערוך מביא את זה להלכה, שצריך להתנהג בהתנהגות יותר גבוהה ממה שאנחנו עושים כל השנה. למשל, מי שאוכל כל השנה פת פלטר, לחם של גויים, לא ארחיב על זה עכשיו את הדיבור, כוונה של מאפייה שמסננים ואין תולעים, לפחות בעשרת ימי תשובה, אל תאכל. מה הוא יעשה אחרי 10 ימי תשובה? ימשיך לאכול. האם זה לא צחוק מעבודה? דיברנו על הכל כבר. האם זה לא צחוק מעבודה? לא, זה לא צחוק מעבודה. אני רוצה להתנהג בעשרת ימי תשובה בסלסול, בהתנהגות יותר מרוממת ממה שאני מסוגל כל השנה. מה יצא לי מזה? יצא לי מזה שאני מצליח לכבוש משלטים בתוך השטח שלא שלי. עד היום אני אגיע לגן עדן, אז יש לי רק 40 מטר הראשונים. יש אנשים שיש להם שם וילות עם טרקטורון, נוסעים שם 5 שנים. רבותיי, עתיד כל צדיק וצדיק, תקשיבו טוב, אתם טיפלו מהכיסא. לעתיד לבוא שיהיו לו שי עולמות, לא שי מתנה אריזה, שי זה שין, 300, יוד, 10, 310 עולמות לכל צדיק וצדיק, שנאמר להנחיל לאוהבי יש. לא 310 פעמים את תל אביב, לא 310 פעמים את גוש דן, לא 310 פעמים את אמריקה, 310 פעמים את כדור הארץ, עולמות, ואולי עולם זה לא כדור הארץ, אולי כל הגלקסיה זה נקרא עולם, כל השמש וכל מערכת השמש וכל המרחבים של הבין כוכבים, כל היקום זה נקרא עולם. שי עולמות לכל צדיק וצדיק. מה הוא יעשה בשי עולמות? זו שאלה שאלתית. נכון, הרב, אז תן לנו תשובה תשובתית. הכל אני אגיד לכם בעל פה, לא אשאיר לכם כלום, לקרוא קצת בספרים שלי, שיעורים באגדות חז"ל, מה זה שי עולמות, מה עושים בשי עולמות, האמת היא שאני לא יודע. אבל ניסיתי להציע שם כמה הצעות, אינני שלם איתן. חפש הלאה, אם יבוא איזה מישהו וייתן לי באמת כזו תשובה, וואו, אשמח לרוץ לאולפן, לפתוח את המיקרופון, להשתיק את כולם ולספר לכם מה זה שי עולמות. בכל אופן, יש שפע נורא גדול. אבל מי איפה אני, איפה שפע, לוואי שבגן עדן אני אקבל שם איזה כיסא קטן עם, 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 עם אפשרות לקוסטי פעם ב7-8 שעות, לא? כמובן, הכל יהיה רוחני שם, אני מדבר רק בהמחשות, ככה בשביל לסבר את האוזן. בגן עדן כתוב, צדיקים יושבים, ואתרותיהם בראשיהם, אתרה, זה כמו כתר, אתרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. הלאה, ממשיך הפסוק, ואומר, ויהיך, לא הפסוק, המאמר של חז"ל, ויהיך חלקי עמהם. עתיד הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא לעשות מחול לצדיקים. מחול זה עיגול. והוא יושב ביניהם, והם מצביעים עליו באצבע, שנאמר, זה אילי, וענווהו אלוהי אבי וערום ממנו. בקיצור, רבותיי, מה זה גן עדן? מה זה, מאיפה אני יודע? עין לא ראתה, כל מה שהנביאים התדברו ואמרו והסבירו, גן עדן וגן עדן, יש על זה סיפורים עד בלי די. זה הכל רק למי שהם, מהנה תלמידי חכמים מנכסיו, או שעושה עוד כאלה מצוות שהוא מקרוב, קרוב לתורה, למצוות. אבל מי שבעצמו בתוך התורה והמצוות, עין לא ראתה אלוקים זולתיך המצפים לישועה. ואנחנו כאן, רבותיי, יושבים בצד השני של המתרס בינתיים, וחולמים על הגן עדן עם כל הסיפורים. אתם יודעים שפעם היה איזה יהודי אחד שנפטר, אחרי 120 שנה, הגיע לבית דין של מעלה, ובודקים אותו, רואים שבת, כן, בסדר, תפילין, בסדר, ציצית, בסדר, כשרות, בסדר, צניעות, בסדר, אכל, היה בסדר. שמע רדיו קול חי, שמעת שיעורים פרשת השבוע של הרב חנוך, אפילו קנה את הסדרה של הספרים שבת אחרי צהריים, לפעמים היה לו קצת זמן לשים אותם בין הברכיים ולהירדם עליהם ביחד עם איזה פחית פירה, זה היה עונג שבת שלו, לבריאות. מה אני אגיד לכם, הוא אומר על המלאך הממונה שם, הבית דין של מעלה, אומרים לו, כבודו, אתה הולך לגן עדן. והוא נורא שמח גן עדן, שמע על זה הרבה סיפורים. אולי ברשותכם אפשר לקבל קצת הסברים, מה זה גן עדן? זוקפים שם כל הפמליה של מעלה את גבות עיניהם, ושואלים אותו, לא שמעת אף פעם על הגן עדן? אומר להם, כבוד הממונים, לא רק שלא שמעתי, להפך, שמעתי יותר מדי הרבה סיפורים. מה אני אגיד לכם? כל פעם אני שומע דברים אחרים. פעם אומרים לי שבגן עדן יושבים ולומדים תורה מהבוקר עד הערב. וואו. פעם אומרים לי שבגן עדן יש מוזיקה. בגן עדן יש מרחבים. בגן עדן אפשר לראות כל מיני צדיקים, את רב מוישה פיינשטיין, את רב עובדיה יוסף, את משה רבנו. בגן עדן, בגן עדן אפשר לראות את ארון הכהן, בבית, לא יודע, מלא דברים שמעתי על גן עדן, כבוד, 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 כבוד ההנהלה, מה זה גן עדן? אמרו לו, כל מה ששמעת זה נכון. מה ששמעת זה נכון. כל אחד מתחבר לחלקים של הגן עדן שמדברים אליו. טוב, תפל בזה פעם אחרת. אבל רבותיי, עד שנגיע לגן עדן צריך לעבור קצת מרוץ מכשולים ומאמץ ואימונים, שיהיה לנו כושר לתפוס גן עדן. בכל אופן, מה אני אגיד לכם? כל חיי חלמתי על גן עדן. קשה לי להאמין שתהיה סיבה שאני לא אגיע לשם, ואני יכול להוכיח את דבריי. הגמרא מספרת, זה בתלמוד הירושלמי, במסכת כלאיים. רבי יוחנן מפקד על לבושי, הוא פקד איזה תכריכים להלביש אותו, לפני שהוא ימות. הוא אומר ככה, אל תלבישו אותי בתכריכים לבנים, החתנים והקלות היו בזמנם לבושים בגדים לבנים, כי אולי אני לא אזכה, ואני לא אהיה בגן עדן, אז לא מתאים להיות בגיהנום, כולם שחורים ואני לבן. אבל גם אל תלבישו אותי בשחורים, כי אולי אני כן אזכה, ואני אגיע לגן עדן, אז למה לי להיות עם בגדים של גיהנום בגן עדן? תלבישו אותי בבגדים פרווה כאלה, אפורים, ולירין הבאים ממדינת הים, משהו כזה מחופף, קצת, ככה שזה יהיה טוב פה, יהיה טוב שם, משהו באמצע כזה. למה רבי יוחנן פחד שהוא לא יגיע לגן עדן? כי רבי יוחנן עשה הרבה דברים נורא 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 מהפכנים בחייו. הוא היה בתקופה שהרומאים עזבו את השלטון כאן בארץ ישראל. הייתה כאן אנרכיה מאוד גדולה, לא דין, לא דיין, לא תורה, לא מצוות, לא מערכת, לא מסגרת, לא מקווה, לא בית כנסת, לא שיעורי תורה. כלום, כלום, כלום לא היה. ורבי יוחנן החליט שצריך להעמיד את התורה על תילה. אי אפשר גם לטפל בבעיות וגם וגם וגם, אז הוא החליט להתמקד, אני עושה תורה. אבל יש בעיות, פה איזה יתום, פה איזה אלמנה, פה הכנסת קלה, פה איזה מישהו פותח מסעדה בשבת, פה שום דבר, אני פותח ישיבה, התלמידים שלי לאט לאט התפזרו, התפזרו, התקנו את כל היידישקייט. ככה הוא החליט, היו לו על זה הרבה סימוכין, אני יכול לספר כמה דוגמאות, אבל זה יהיה על חשבון, אני אספר אותם פעם אחרת, אולי כן, בקצר צרה. היה רב גדול, באמריקה, שהוא היה חבר בהתאחדות בהתאחדות דה רבני אמריקה וקנדה. קראו לו הרב נחמן בולמן, בולמן עם בית, בולמן זיכרונו לברכה. ובסוף ימיו הוא גר בארץ ישראל, והוא היה מגיד שיעור בישיבת אש התורה בירושלים. אני פגשתי אותו פעם, והוא סיפר לי סיפור נורא מעניין. הוא אומר, כשאנחנו הגענו לאמריקה, רבנים צעירים, היינו קצת נאיבים, חשבנו שאנחנו נביא את המשיח, נתקן את כל העולם, כל מה שצריך נעשה. היה בינינו, היה גם רב אחד, קראו לו רבי אהרון קוטלר. רבי אהרון קוטלר, בעברית שלנו קוראים, הוא לא אמר את העברית שלנו, בעברית שלנו קוראים, הוא לא ראה ממטר. רבי אהרון קוטלר הלך ללייקווד, אומר, אני פותח פה ישיבה. בינתיים היו כל מיני בעיות. פה איזה בחור ראה איזה נערה גויה ורצה להתחתן איתה, וההורים באו אל הרב. כבוד הרב, בוא תעזור לנו לשכנע את הילד, לא לעזוב את הגויה. בחור אחר לקח את המסעדה של אבא שלו, פתח אותה בשבת. בחורה שלישית ראתה גוי, רצתה להתחתן איתו, ואנחנו כל הזמן, כל הזמן התעסקנו בכיבוי שריפות. ורבי אהרון קוטלר אמר, תפסיקו עם השטויות האלה, תפתחו ישיבה, תפתחו ישיבה, תתמקדו, אתם לא יכולים לבזבז את כל החיים שלכם על לכבות שריפות, יש כאן הרבה יהודים, הכל הפקר, זה מדינת האפשרויות הבלתי מוגבלות, הגיעו מלא יהודים מרומניה, מהונגריה, מרוסיה, אתם לא תשתלטו, תפתחו ישיבה, תפתחו ישיבה. הרב בולמן אומר, חלק מהרבנים שמעו בקולו, החליטו, אנחנו פותחים, אבל הם לא הצליחו. הרב, 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 תבוא, יש כאן, יש כאן, דחוף, 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 דחוף. אבל רב אהרון קוטלר היה ממוקד. בא אליו מישהו, הרב, הבת שלי יוצאת עם גוי. אני מבקש $500 בשביל הישיבה. הרב, אני אתן $2,000, דו, תעזור לי. לא, 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 אמרתי לי, $500, אני לא עוזר לך, אני לא יכול, אני לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול, מצטער. עוד מישהו רק לא גמר, הרב, הרב, הבן שלי פתח את המסעדה שלי, את המאפייה שלי, בפסח, הוא עושה שם פיתות, עושה שם לחם. אני רוצה $1,000 לישיבה. הרב, אני אתן לך 2,000, בוא תפתור, תפתור את הבעיה. שום לפתור את הבעיה, אני לא יכול. פה אני צריך לבנות מסגרת, מוסדות, לחפש רבנים, לחפש תלמידים, לחפש תוכניות, לחפש אישורים מהממשלה. אני בישיבה ממוקד, אני לא יכול, גם פה אין לי זמן לגמור את הכל, ואנשים לא עוזרים לי, אני חייב הכל, הכל, הכל לבד, לא יכול. תכלס מה שקרה, קמה הישיבה שלו, ויש שם היום קריה ענקית של תלמידי חכמים. זה שיצא עם אישה גויה, עזב אותה והתחתן עם יהודיה והילדים שלו בחיידר של הישיבה של לייקווד. ההוא שפתח את המאפייה בפסח, מזמן סגר אותו והיום הוא הופע את הלחם הכי קשר בכל לייקווד. ההוא שעשה ככה, כולם חזרו. בוא תבנה פרוז'קטור, תפסיק להתמקד עם הכל מסביב, תבנה פרוז'קטור, הכל ירוץ לבד, הכל ילך מעצמו, לא צריך לשבור את הראש עם שטויות. זה הכל יעבוד לבד. זה מה שרברון... רב אהרון קוטלר אמר, והוא סיפר לנו הרב בולמן, אנחנו היינו קצת נאיבים, השתדלנו, רצנו, עשינו הכל לשם שמיים, לשם שמיים, אבל כשהזכנו, כשנחלשנו, הכל התפורר, ואני עזבתי את אמריקה, בסוף ימי אני פה מגיד שיעור. כלומר, בוא תתמקד במשהו אחד, ומפה אתה תרוץ נורא 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 חזק. רבותיי, זה מה שאומר רבי יוחנן, אני לא יודע אם עשיתי נכון, התמקדתי, יבואו ימים יגידו, ונראה אם הדרך שלי הייתה נכונה, הישיבה הזו באמת תוביל את עם ישראל לקראת העתיד, אז אני בגן עדן. אם הייתי צריך לטפל באלמנות ויתומים ומסכנים ולא עשיתי את זה, אז אני טעיתי. הוא חי בתקופת הרת גורל. אותו דבר היה גם עם רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי עזב את ירושלים והלך ליבנה. השאיר שם את ירושלים הנצורה, ולפני מותו הוא אמר, אני לא יודע אם מובילים אותי לגן עדן או לגיהינום. רבותיי, לא שהוא היה רשע. בבסל ידע שלוקחים אותו לגן עדן, כולם ידעו. אז למה רבן יוחנן בן זכאי לא ידע? הוא לא היה בטוח שהמהלך שלו צודק. היום אנחנו רואים שהוא צדק, אבל הוא בעצמו לא ידע. אותו דבר היה עם רבי יוחנן. דור אחר כך, אחרי רבי יוחנן, היה תלמיד שלו, רבי ירמיה. רבי ירמיה מפקיד על לבושין, פקד איך לקבור אותו, והוא אמר, תקברו אותי עם בגדים לבנים יפים מחויתין, חפיתין. חפיתין זה לא חפתים בעברית, אלא מחויתים, ותנו לי גם מקל ביד, לא מקל של זקנים, שיש להם רגל קצת לא טובה, שצריכים מקל לייצב את ההליכה, אלא בזמנם היה מנהג שאיש מכובד הולך עם מקל עם ידית מכסף, באר חפרוע, שרים קרוע עם משענותם שבידיהם. היה כזה משהו, סטטוס חברתי גבוה, ללכת עם מקל. אני רוצה כזה מקל על ידי גם כן, עם נעליים לקרקות, לקות הכי 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 מכובדות שיש. אני רוצה עם ההמבורג והפרק תקברו אותי. למה? כי אני עוד מעט יקום לתחיית המתים. שאלו אותו, אין את רב מן רבך? האם אתה יותר גדול מהרבי שלך? הרבי שלך... ביקש להיקבר פרווה, ככה כלבוש עם ג'ינס, עם טריקו, פשוט, עם סנדלים בלי גרביים, ואתה פתאום רוצה להיקבר כמו איזה לורד? מה, 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 מה? אז הוא אומר, אין ענה בהית בעובדי, האם אני מתבייש, פוחד מהדברים שעשיתי? אני לא מבין, אומר רבי ירמיה, אני כל הימים שלי, מאז שאני קטן, מפנה את המבט שלי לכיוון גן עדן. יכול להיות שעשיתי טעויות בחיים. אבל לא עשיתי סטייה. לא סטיתי מהמסלול, טעויות צריך לתקן. אם המסלול שלי, המטרה שלי, הכוונת שלי, מכוונת לגן עדן, יש לכם הווה אמינה שאני אגיע לגיהינום, איך זה יכול להיות? בחיים לא, אין כזה דבר. זה מה שאומר רבי ירמיה, אני מכוון לגן עדן, אני לא אגיע לגיהינום. רבותיי, אנחנו מכוונים לגן עדן. תורה, שבת, כשרות, לשלוח את הילדים לבתי ספר דתיים, ברור, אנחנו מכוונים לגן עדן. אבל הגן עדן הוא קטן. הגן עדן יכול להיות כל כך גדול. שי עולמות, שי עולמות, רבותיי, 310 פעם כדור הארץ, לא יודע, 310 פעם מערכת השמש. אז למה לנו להסתפק באיזה כיסא נוח, רעוע, חורק, קטן? למה לא ניקח גם כן שולחן וכיסאות ומערכת של קפה? ואולי איזה חבית של בירה, סתם אני צוחק, אבל לפחות שיהיה שעס, בבלי, ואולי יש שם סדרה של ספרים שיורים בגדות חזל, יש מה לעשות בגן עדן, עוד כמה דברים חוץ מפינה קטנה, לעמוד על קצה האצבעות ולהציץ, מאחורי הסורגים של החלון, לראות את רמי שפיינשטיין ואת החפץ חיים, עוד משהו אפשר בגן עדן, מה נעשה? נתפוס, מה שתפסת זה שלך, אם אנחנו בעשרת ימי תשובה, תופסים משהו שהוא יותר גבוה מאיתנו, זה שלנו. אפשר לתפוס, רבותיי, עקב אבינו מלמד אותנו, התרגשת, רגש קטן, טיפה, אמרת, וואו, אני רוצה את בית המקדש. זה הכל. מפה, קיבלת, הדרך קופצת, נביא לך 100 קילומטר חזרה אחורנית את כל כדור הארץ בשבילך. למה? רצית, קיבלת. ניגע בנקודה קטנה, היא תהיה שלנו. אני תמיד אוהב לספר את הסיפור הזה, ואני אחזור עליו שוב, כי הוא סיפור נורא מרגש, וזה בדיוק מתאים לכאן. תקשיבו סיפור. לפני אולי 20 שנים, אולי אפילו יותר, יש לי חבר, הוא גם היום חבר שלי, מספר שהיה איתו לפני 20 שנה, אמא שלו הייתה חולה. אז הוא החליט לעשות למענה יום תפילה, ממש מהבוקר עד הערב. שכר טנדר גדול, 16 מקומות, שיהיה רחבס, בסך הכל היינו רק 12 אברכים באוטו, ונוסעים ליום תפילה לקברי צדיקים, לרפואתה של האימא. זה היה מסלול מסודר, תפילה ראשונה ותיקין ברבי מאיר בעל הנס, אחר כך ללכת לפה ואחר כך לשם. בקיצור, לקחנו איתנו גם רב אחד שיודע את כל הסדרים, איך עושים את הכל. פה אומרים את הפרק הזה, פה אומרים את הפרק הזה, פה שלושה פרקים, פה שניים. הוא גם לא היה רב נודניק שלעמוד ליד קבר ולהגיד שש שעות את כל פרק, ספר תהילים ארבע פעמים, כי יש כאלה אנשים שקשה להם, אין להם סבלנות. אבל להגיד שני פרקים, והוא אמר אותם בנעימות, פסוק הוא ואנחנו אחריו, פסוק ואחריו. הוא אמר את זה נעים, עם קול נעים, עם מנגינה נעימה. אז יצא נורא נחמד. מה שקרה הוא שבמשך היום אנחנו כבר התחברנו. התחברנו לתפילות האלה, למרות שכולם הגיעו בראש, יאללה, יש טיול, הוא הבטיח שאחרי צהריים בצפת יש מסעדה, ויהיה נחמד. בקיצור, למה לא? עושים את זה. אבל התחברנו. הגענו בערך למנחה, אני יודע, זה היה 3 אחרי צהריים, 2 אחרי צהריים למירון, זה כבר היה בדרך לצפת, ושם הייתה תפילה קצת יותר ארוכה, כמובן, קודם כל גם מנחה, וגם היה שם כמה פרקי תהילים, ושם הוא גם התלהב נורא חזק, וגם כולנו התלהבנו, הוא עשה את זה חזק, ואנחנו כולנו איתו ביחד חזק. אתם יודעים, אחר המעשים נמשכים הלבבות, אפשר להדחיף בדחיפה, אפשר להדליק בדחיפה, זה נדלק בדחיפה. התפללנו, עשינו את זה כל כך חזק, אני לא יודע מה הפירוש התפשטות הגשמיות. אני יודע שיש כאלה מילים. אני יודע שמסופר בגמרא על רבי עקיבא שהיו מוצאים אותו בתחילת הבוקר במקום אחד כשהיה מתפלל, אחר כך עד הצהריים כשהיה גומר את התפילה במקום אחר, ברוב שהוא לא ידע איפה הוא היה נמצא, הוא היה בפמויכט, הוא היה בעולמות אחרים. אני לא אומר שהיינו שם, אבל התרגשות נורא גדולה הייתה. באמת התלהבות כזו חזקה, כזו חזקה, נורא חזקה. התלהבנו, 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 התפללנו, התפללנו, אמיתי, 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 אמיתי. אם אתם שואלים מה קרה עם האמא, היא חיה עוד כמה חודשים אחר כך ונפטרה, אבל לא חשוב, לא זה הקטע. הקטע הוא שמאז 20 שנה, אני לא יודע אם עוד פעם התפללתי כל כך חזק, אולי כן, מדי פעם, אתם יודעים, בכל אופן, יש קבוצה גדולה שתופסים כולם ביחד, איזו התרגשות, שירה חזקה, כאיול תרוי גלפיקי מים, כנפשי, בקיצור, עושים את זה כולם חזק, ועוד יש ככה אווירה חשוכה קצת, אפשר, אפשר, אם לא עושים את זה בשתי דקות ויד מחליפים לשיר הבא, אלא באמת, באמת חזק, כולם ביחד, אפשר להגיע לשטויקיקוס, לשפיכת הנפש ממש. הגעתי לשם. מה קרה לי מכל הסיפור הזה? הייתי שם 4 דקות בתוך האשתוי ככוס הגבוהה הזאת, ועברו מאז 20 שנה. אבל רבותיי, זה לא נכון. קרה לי משהו. אני שם. עד היום אני מתגעגע, אני יודע מה זה נקרא תפילה איכותית. יכול להיות שאפשר עוד יותר. אז הייתי 4 דקות באיזשהו עולם טיפ-טיפה יותר גבוה ממני. על המלאכים כתוב שהם, המהלך שלהם הוא רצו, ושוב. הם רצים והם חוזרים. למה הם חוזרים? כי הם רצים למקום יותר גבוה ממה שהם מסוגלים להיות בו. אז הם צריכים לחזור, אין להם ברירה, הם נאלצים לסגת. רצו ושוב. רצו ושוב. הם עולים על קצה הציפורניים, קצה האצבעות, הם מחזיקים, 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 לוקחים שאיפה של אוויר קדוש, פסגות שהם לא נמצאים בו. אבל וואו, לקחו משם הטיפה. אז הם כבר נמצאים שם, לפחות במודעות, לפחות בכוונת. כלומר, רבותיי, כל טיפה שאנחנו רוצים, שואפים, היא הופכת להיות שלנו. אם עד היום היה לנו גן עדן קטן, 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 עם כיסא נוח חורק, רעוע, מתנועע, לא מתנועע בכיוון של המפעל, אלא בכיוונים הלא נכונים, אפשר להחזיק, לחזק אותו עם בורג, אפשר לשים לידו שולחן קטן, קנקן עם קפה, אפשר להתקדם. מה? לרצות עוד טיפה, לרצות עוד טיפה. מה יעקב רצה בסך הכל? אומר, וואי, הייתי בקבר, בבית המור, בהר המוריה, ולא עשיתי שם. אופה, היית, רצית, זה כבר חזר, כבר קיבלת חלום. ואיזה חלום? חבל שאין לי זמן עכשיו להתרגש לספר על החלום. איזה חלום. החלום הזה היה שווה 100 מיליארד דולר. אל תירא, אנוכי עמך, ושמרתיך בדרך אשר תלך ואשיבותיך אל האדמה, לא אעזובך עד אשר עשיתי, אשר דיברתי לך. מה הוא קיבל שם? מה קרה? זיק קטן של מחשבה, אני רוצה לחזור בחזרה לאיפה שהייתי, פספסתי, טעיתי, צריך הייתי לחזור, וואו, פספסת, טעית, מותק שלי, לא פספסת, לא טעית, בוא בחזרה, בוא תקבל, תקבל פי מיליארד מה שרצית, לחצת על הכפתור, הנה המעלית, נלחץ על כל הכפתורים רבותיי, כל המעליות שלנו, שבוע חדש, שבוע נהדר, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבוע טוב ומבורך, שבוע טוב. רבותיי, על הספרים שלי סיפרתי לכם בשבוע שעבר, אבל כנראה שלא הבנתם. או חס ושלום, אני צוחק, הבנתם. אני מדבר על סדרה של ספרים מרתקת, מעניינת, יפה, מתאימה לכל נפש, גם לנשים, גם לילדים, גם ללומדי תורה, גם למגידי שיעורים, גם לתלמידי חכמים. כשאני אומר גם לנשים, אני לא מתכוון להדרת נשים, נשים שלא למדו בצעירותם בישיבה, אז לפעמים הנושאים התלמודיים קשים להם, אבל הכל בעברית, בלי גמטריות, בלי ראשי תיבות, עם מבואות, עם סיכומים, שיעורים בהגדות חז"ל, כל האגדתות. כלומר, ברמב"ם כתוב איך מניחים תפילין, באגדת כתוב למה מניחים תפילין. ברמב"ם, בשולחן ערוך כתוב איך שומרים שבת. באגדת כתוב מה זה שבת, למה שומרים שבת, מה השבת נותנת לנו וכדומה. כל האגדות של חז"ל, 22 כרכים עבים, 500-600 עמודים בכל ספר, כתב צפוף, בלי ציורים, לא לילדים, לאנשים מבוגרים שאוהבים לקרוא, שרוצים להחכים, סדרה נהדרת. אני ישבתי עליה למעלה מ-30 שנה, יומם ולילה, מבוקר עד ערב, וזה באמת, באמת, באמת מרתק, מעניין ויפה, בסך הכל 700 שקלים, כלומר 33 שקלים לכל ספר. זה ספר שילווה אתכם כל אחד חצי שנה או שנה. חפיסה סיגריות, יש לכם ספר, חפיסה סיגריות נשרפת ביום. הספר הזה לא יישרף לכם גם לא בעוד 5,000 שנה. אז אם כן, מה אתם צריכים לעשות? להתקשר, להזמין, להשאיר הודעה, להשאיר בתא קולי את המספר טלפון שלכם, אני אחזור אליכם, אני או אשתי, נחזור, נתאם, הספרים בדרך אליכם, לא דרך הדואר, אלא ישר הביתה עם שליח. אז להתקשר ל-08-97-44-666, סדרת הספרים בדרך אליכם, אני חוזר, שיעורים באגדות חז"ל, מומלץ, מרתק, יפה, הסכמות מרבנים, הסכמות מחכמים, הסכמות נלהבות, מומלץ. ספרים שלי, עבדתי עליהם הרבה שנים, שמעתם את ההרצאה, יפה, לקחתי משם, אמנם הספרים הם לא לפי סדר פרשיות השבוע, אלא לפי התלמוד, ברכות, שבת, עירובים, פסחים, אבל לא חשוב, הכל מרתק, הכל מעניין, 08-97-44-666, ברכה והצלחה, ושבוע טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.